גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, פרק 225, מחלת הריאות COPD, עד כמה היא מסוכנת ואיך אפשר לטפל בה או למנוע אותה. גם על סיוע למחקרים לפיתוח מוצרי מזון שאינם תלויים בבעלי חיים, ועל הגנות מפני הונאות בנקים שפועלים בענן המרשתת. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מחלת ריאות COPD מחייבת טיפול מניעתי באוכלוסייה ברמת המדינה.
הגורם העיקרי ל-COPD זה עישון. עישון או בעבר או עישון אקטיבי. העשן עצמו הוא זה שגורם להצרות הזו ולדלקת שקיימת בתוך הריאות והסימפונות, וזה מוביל לפגיעה ונזק בלתי הפיך לריאות, דבר שבהחלט בהחלט מוביל לסימפטומים הקשים שמהם חולי COPD סובלים.
טיפוח המחקר שמוביל לפיתוח וייצור מזון שאינו תלוי באספקה מהחי.
אנחנו עובדים עם מוסדות אקדמיים, עם חוקרים, עם סטודנטים, כדי לקדם את המחקר ואת הפיתוח בתחום. אנחנו עובדים בציר התעשייתי, עם חוקרים משלב הרעיון, עם יזמים משלב הרעיון, עם סטארט-אפים, חברות מזון, משקיעים, עושים את החיבורים כדי לראות עוד יזמות בתחום. ואנחנו עובדים בציר הממשלתי, להעלות מודעות, ענייני רגולציה, לייבלינג בחלק מאזורים בעולם.
הונאות הבנקים עברו גם כן לענן המרשתת שבו הם נמצאים.
מאוד קל להשיג מספרים של הכרטיסים ולהשתמש בהם בצורה לא תקנית ולגרום להפסדים גם לחברה וגם לאותו לקוח.
שלום דוקטור אמיר בר שי, מנהל מהמכון לרפואת ריאות במרכז הרפואי איכילוב. שלום לך, קודם כל.
שלום רב.
תשמע, המחקר שלך, אתה רופא. רופא פנימי, ריאות, זה. אבל המחקר שלך יותר מתעסק בנתונים שמצביעים על מה קורה בתוך הריאות של הרבה מאוד אנשים. נכון?
נכון.
תגדיר בבקשה את המחלה שלך, כי אם אני אצטרך להגיד אותה, אני אשבור את השיניים, והרופא שיניים שלכם הוא במחלקה הרבה יותר גבוהה.
אז ככה, אז המחלה שחקרנו אותה היא COPD, שזה Chronic Obstructive Pulmonary Disease, שזה אומר מחלת ריאות חסימתית כרונית.
אוקיי.
זו מחלה די שכיחה, אנחנו מדברים על בין 4-5% מהאוכלוסייה, וזו מחלה שהיא פוגעת גם ברקמת הריאה וגם בסימפונות, עם מצב שבו יש הצרות של דרכי האוויר, של הסימפונות.
יש גורם ראשי שמוביל?
הגורם העיקרי ל-COPD זה עישון. עישון או בעבר או עישון אקטיבי. העשן עצמו הוא זה שגורם ל... הצרות הזו ולדלקת שקיימת בתוך הריאות והסימפונות, וזה מוביל לפגיעה ונזק בלתי הפיך לריאות, דבר שבהחלט בהחלט מוביל לסימפטומים הקשים שמהם חולי COPD סובלים.
שהם?
אנשים עם COPD בדרך כלל סובלים מקוצר נשימה, כלומר חסר להם אוויר כשהם הולכים, כשהם עולים מדרגות, הם סובלים משיעול, מצפצופים, מליחה מרובה.
בקצה מגיעים לסופם.
נכון, כמו כל דבר כולנו מגיעים לסופנו, ב-COPD קצת יותר מוקדם.
בדיוק, אז יש דרך כל בשר ויש דרך כל COPD.
נכון, מאוד, אבל לפני שהם מגיעים, באמת זה חלק מהמקרים שבהם אנחנו רואים את האנשים ש... צריכים חמצן באופן קבוע, זה חולים שהם סובלים מ-COPD.
רגע, דוקטור, יש טיפול למחלה הזאת?
בוודאי ובוודאי. אז נכון שלפני משהו כמו 15 שנה, לא היה הרבה מה לעשות עם המטופלים. אנחנו יודעים שמדובר פה בנזק בלתי הפיך לריאות, ולא היה לנו משהו שאנחנו יכולים לתת להם, חוץ מקצת להקל להם על הסימפטומים. אבל בעשור פלוס האחרונים, אנחנו רואים המון מחקרים שמראים שיש טיפולים תרופתיים שבהחלט משנים את הפרוגנוזה, את תוחלת החיים ואיכות החיים של המטופלים. אחד מהדברים שדיברתי על סימפטומים, זה אחד הדברים שמאוד מאפיינים את המחלה, זה התלקחויות. התלקחות זה אירוע חריף שקורה בבת אחת, בדרך כלל רק איזשהו זיהום, רספירטורי של מערכת הנשימה, ששם המטופל פתאום מרגיש החמרה קיצונית בסימפטומים שלו.
כלומר, אם הוא נקלע כך או אחרת, למשל, לענן אשן, לסופת חול, זה המקום ששם הוא...
יכול להתלקח, בדיוק כך. אז באמת אנחנו רואים הרבה יותר התלקחויות אחרי ימי אובך קשים, אנחנו רואים הרבה התלקחויות בחורף כתוצאה מווירוסים וחיידקים שעושים את זה, אנחנו רואים הרבה התלקחויות אחרי ל"ג בעומר למשל, בגלל זיהום אוויר ואשן רב. והתלקחות כזו היא מצב שהוא יכול להיות אפילו מסכן חיים.
במצב הזה של מחלה, זה חלק מהגורמים, וזה שאלה לפני שנתחיל לצלול לתוך המחקר עצמו, שמובילים למשל לסרטן, או שאין להם קשר, כי לי יש תחושה שפה ושם יש קשר.
אתה צודק. ראשית, יש להם את אותו גורם סיכון לסרטן ריאה ול-COPD, שזה העישון. העישון הוא גורם לסרטן ריאה, והוא גורם גם ל-COPD. אנחנו גם יודעים שחולי COPD, כשלעצמם, מפתחים יותר סרטן ריאה מאשר אנשים שהם ישנו ואין להם COPD.
כלומר, הוא מנבא.
הוא גורם סיכון, הוא לא מנבא.
Okay.
מנבא זה מילה אחרת, זה לא מתאים. מה שמתאים זה באמת שזה גורם סיכון. כלומר, אם יש לך COPD, אתה צריך להיות עוד יותר דואג מכך שאולי יתפתח סרטן ריאה.
אני רוצה שתעזור לי, תראה לי איך בנית את שדה המחקר, ואחר כך נשאל על שאלת המחקר, כי אני מניח שזה סוג של אוכלוסייה עם מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים. אוקיי, עישון זה אחת, אבל יש גם דברים אחרים, כמו למשל אלה שגרים על מורדות הכרמל המערביים, שהיו חשופים להרבה מאוד זיהום. איפה הוא נמצא?
אז קודם כל, הנקודה הזו היא מאוד חשובה, והיום אנחנו בוודאי יותר מודעים לעובדה שזיהום אוויר הוא כן אחד הגורמים המזיקים למערכת הנשימה, ובהחלט יכול לגרום גם לפגיעה בדרכי האוויר ולגרום למחלות חסימתיות. מה שעשינו זה לאורך שנים מסוימות, אספנו את המטופלים שהושפזו בגלל COPD exacerbation, בגלל התלקחות חריפה של COPD, אספנו אותם ולקחנו את כל המידע, גם ברמה האישית ראיינו אותם, גם ברמה של מה שקיים במחשב מבחינת הטיפולים שהם קיבלו לפני שהם הושפזו במהלך האשפוז, וגם אחרי שהם שוחררו, וגם בדקנו מה קרה אחרי 30 יום אצלם, ואחרי שנה אצלם.
כלומר, תראה, אנחנו נצטרך לדעת באיזה שנים וכמה, איזה סדר גודל של אוכלוסיית מחקר. אוקיי, אז איזה שנים?
אנחנו מדברים על 2018. בשנת 2018 עשינו את המחקר ואספנו את הנתונים.
כל השנה.
כל השנה, ואז הגיעה הקורונה שקצת עצרה את התהליך של איסוף הנתונים והאנליזה שלהם, העיבוד שלהם. ואספנו 344 מטופלים במחקר הפרוספקטיבי, כלומר אלה שבאמת ראיינו אותם אחד לאחד. אנחנו רואים על 40 בתי חולים בארץ.
פה צריך לשאול את עצמך משהו. בסופו של דבר, המחקר שלך הוא מחקר מתונים כדי להביא איזושהי תשתית טיפולית או תשתית הסברתית, נקרא לזה. מה שאלתם את עצמכם?
שאלה מצוינת. אז השאלה שהייתה לנו היא למעשה לראות איפה אנחנו יכולים להשתפר ולשנות את הניהול של המטופלים שסובלים מ-COPD. הרי החולים האלה, למרות שאנחנו מדברים על מחלה שכיחה, הם מנוהלים כנראה לא מספיק טוב. יש טיפול שאנחנו כנראה לא נותנים אותו מספיק, או לא מנהלים מספיק את המטופלים האלה. ודבר שני, זה שאנחנו צריכים כאילו לראות איך אנחנו מצליחים להקטין את אותם משפוזים שהם מסכני חיים. אז אני אחזור שנייה לגבי הנושא של התמותה, אבל אנחנו יודעים ב-COPD exacerbation שהתמותה אחרי שנה, אחרי אירוע של התלקחות חריפה של COPD שבעטייה המטופל אושפז, אנחנו יודעים ש-25% ימותו בשנה הראשונה, שזה המון.
כן.
זה המון.
זה נשמע ככה, אבל אתה רואה את הנתונים.
והנתונים שלנו תואמים בדיוק לנתונים בספרות העולמית. כלומר, גם אצלנו, מתוך הקבוצת חולים שאספנו, שזה 1,500, כשאנחנו מסתכלים על המחקר הכוללני, גם הפרוספקטיבי וגם הרטרוספקטיבי, 24.9% תמותה תוך שנה.
זה לא החלפת בזה את הקורונה.
ככה התחלנו את הקורונה.
אבל יש לי שאלה קצת יותר אישית. אחרי שגילית את הצבר הזה של הנתונים, כמה ישנת?
תראה, דווקא ישנתי בסדר. מדוע? בגלל שראיתי שהמחקר הזה...
כי אני לא הייתי ישן אחרי שהכנסתי כל כך הרבה נתונים כאלה.
אני חושב שברגע שאנחנו דומים למה שקורה בעולם, זה אומר שלמעשה זה המצב הקיים. האם זה משהו שאנחנו צריכים להשתנות? בוודאות כן. אנחנו צריכים להוריד את זה.
איך אנחנו נקראים? העם הטכנולוגי, אני יודע.
סטארט-אפ ניישן. נכון, אז אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לשנות את זה. כי אם אנחנו רואים מהתוצאות של המחקר שרק 40, שסליחה, שקרוב ל-40% מהמטופלים בכלל לא שוחררו עם טיפול במשאף, זה אומר דרשני. כי משאפים היום הוכחו שהם יכולים להוריד תמותה אפילו.
כן, זה כלי טיפולי די נגיש. אני כאן נכון. מוכרח לכוון אותך, איך אומרים, לכיוון היישום. זיהית נתונים נוראים גם בישראל. לאיזה כיוון אתה לוקח את היישום? לכיוון של טיפול של רפואה מונעת, או טיפול ייחודי כלפי כל מטופל?
אוקיי, אז אני חושב שממחקר כזה, זה לא ברמה של טיפול ייחודי למטופל.
כלומר, לא יחידני כזה?
לא יחידני. אוקיי. זה משהו שצריך להיות ברמה של נהלים של המדינה, או של המחלקות, או של בתי החולים.
פה אתה יכול לערב את משרד הבריאות, אבל איך אתה מערב את הציבור בעניין הזה?
אז אני חושב שהדרך הכי טובה זה הציבור. בסופו של דבר, הציבור הוא זה שעושה את השינויים שיגיעו ממשרד הבריאות. Okay. וזה אני תמיד מאמין בכזה דיון שהוא מעלה מודעות למחלה שאנשים לא מכירים אותה. אנשים אומרים שקשה להם לנשום או שהם משתעלים והם לאיכה רק בגלל שהם ישנו או מעשנים. והם לא חושבים שאולי יש פה איזושהי מחלה שיש לה טיפול. שהטיפול יכול להציל אותם.
דרך אגב, למחלה הזאת, וסליחה שאני שואל את זה רק עכשיו, יש לה איזושהי נקודת התחלה איפשהו?
ברור. נקודת ההתחלה היא בסיגריה הראשונה.
בסדר, אתה יודע, כשהייתי צעיר גם אני ישנתי פעם איזה תקופה והפסקתי.
נכון. אז כמובן עישון קל הוא חסר משמעות. אבל בגדול, נקודת ההתחלה היא ממש בתחילת העישון, והנזק הולך ומחמיר, הולך ומחמיר, ולצערנו, גם אחרי הפסקת העישון, אז נזק ממשיך, ויש המשך הידרדרות של תפקודי הרב.
אם היום היה בא אליך, או בא אליך היום, ואחראית על הרפואה הציבורית במשרד הבריאות, ואומרת לך, דוקטור ברשאי, תעצב לי תוכנית עבודה וחוברת הפעלה. מה היית עושה?
הייתי עושה המון דברים.
בבקשה, אז ראשית, יש לך עוד 3.5 דקות להגיד לי את זה.
הדבר ראשון, אני הייתי רוצה לעשות הרבה יותר העלאת מודעות להפסקת עישון ולמניעת עישון בצעירים ובנוער שהיום מעשן המון. הדבר השני זה, אם כבר יש COPD, צריך להבחן אותו. אחוז מאוד גדול מהאנשים שהושפזו לא ראו פולמונולוג, לא ראו רופא ריאות בכלל. ויש להם הבחנה והם לכאורה מטופלים, כן או לא. עכשיו, כדי לעשות הבחנה של COPD, אתה צריך תפקודי ריאות, אתה צריך הערכה של רופא ריאות, אתה צריך טיפול מתאים, שהוכח כמשפר את הפרוגנוזה של המטופלים.
אני מניח שאתה צריך מה שנקרא גילוי מוקדם. למרות, אנחנו מדברים על גילוי מוקדם בהקשרים אחרים, בדרך כלל בהקשרים של גידולים, אבל גם
חד משמעית.
יש איך לבצע
הליך? בוודאי.
איך?
הגילוי המוקדם נעשה על ידי בדיקת ספירומטריה, בדיקת תפקודי ריאות, שצריכים לעשות לאנשים שהם בקבוצת סיכון. ספירומטריה זו בדיקה שמאבחנת COPD. עכשיו, שנייה. עכשיו, יש לנו מדינות גדולות בעולם שיודעות לעשות מחקרי ענק, ובאמת יש מעין גוף בארצות הברית שנקרא USTSPF, שזה...
הרבה אותיות.
כן, שזה ארגון שבודק האם לעשות בדיקת סקר, זה משהו שהוא cost effective, והם גילו שלעשות ספירומטריה לאנשים מעשנים ככה סתם, זה לא cost effective.
דוקטור ברשאי, אני אסתכל שנייה על מקום אחר לחלוטין.
בבקשה.
וזה על הסקרים שעושים דווקא בתקופה הזאת, בקרב צעירים, בכל מה שקשור להיבטים של דפוסי הצבעה. אבל שם מזהים את היקפי, את היקף האוכלוסייה הזאת. בסדר? ועל פי הסקרים האלה, האוכלוסייה הזאת מונה היום בישראל כמעט מיליון צעירים וחצי. איך אתה תעשה ורובה מהשנים, כמו שציינת? תיקח אותי למקום שבו אפשר לעשות כזאת בדיקה.
אוקיי, אז זה תהליך שצריך להיות מלמעלה, ממשרד הבריאות, ולאפשר לעשות בדיקה כזו אצל רופא המשפחה, תהליך שבחלק מהקופות מתחיל, שגם רופא משפחה יכול לעשות כשהוא חושד, לעשות בדיקה תפקודי ריאות, שזה התחלה. דבר נוסף, זה חולים שיש להם התלקחות חריפה של COPD, לטפל בהם נכון בזמן ההתלקחות, שזה לייצר איזשהו, מה שאנחנו הולכים לעשות, לייצר איזשהו פרוטוקול טיפולי בזמן האשפוז ופרוטוקול שחרור נכון. ואז המטופלים ישוחררו כמו שצריך עם הפנייה למרפאת ריאות, לרופא ריאות, להמשך מעקב וטיפול נכון במחלה שלהם, וככה למנוע את ההתלקחויות הבאות.
תן לי 2-3 מסקנות שאתה אומר שממש צריכים לגשת אליהם ככה די מהר.
אז דבר אחד זה ניהול נכון של המחלה לפני אשפוז.
יחידנית.
יחידנית ברמת okay. רופא המשפחה, לגלות ולטפל.
אוקיי.
לגלות זה אומר לשלוח לתפקודי ריאות, ולטפל זה לטפל במשאפים הנכונים, לשלוח לרופא ריאות. הדבר השני זה כבר כשיש חולה לטפל בו והוא כבר מאושפז, לטפל בו נכון ולשחרר אותו נכון. שזה אומר לשחרר אותו עם טיפול במשאפים.
אוקיי, והמסקנה השלישית?
והמסקנה השלישית היא למנוע עישון.
מודעות
ברמת הילדים הקטנים ועד האנשים המבוגרים, לנסות להימנע מעישון או מחשיפה לזיהום סביבתי ועשן לאורך השנים.
דוקטור אמיר ברשאי, תשמע, עוד אפשר לשבת ולדבר על זה עוד הרבה, אבל לצערי אנחנו כבר עברנו את הזמן, אבל תודה רבה לך.
בבקשה, תודה לכם.
דוקטור מיכל הלפרט מעמותת The Good Food Institute Israel. אמרתי את זה נכון?
אמרת את זה מעולה.
שלום לך.
שלום, שלום.
תגידי את זה בקולך.
אז אנחנו בעצם ארגון גלובלי ללא מטרות רווח, שבא לקדם את התחליפים לבשר, חלב וביצים. כשיש לנו כמה צירי התמקדות, אחד בציר האקדמי, שאנחנו עובדים עם מוסדות אקדמיים, עם חוקרים, עם סטודנטים, כדי לקדם את המחקר ואת הפיתוח בתחום. אנחנו עובדים בציר התעשייתי, עם חוקרים משלב הרעיון, עם יזמים משלב הרעיון, עם סטארט-אפים, חברות מזון, משקיעים, עושים את החיבורים כדי לראות עוד יזמות בתחום, ואנחנו עובדים בציר הממשלתי, להעלות מודעות, ענייני רגולציה, לייבלינג בחלק מאזורים בעולם.
העמותה הזאת בעצם עוסקת בתמיכה במחקרים, ואני רוצה ממך לדעת, להבין איזה תמיכה, או איך אתם נותנים את התמיכה הזאת, ואז זה מכלול שלם של נתוני פתיחה והחלטה כדי להתחיל. ממה מתחילים? כלומר, מה צריך להביא לכם כדי שיבקשו מכם תמיכה לצורך העניין?
אוקיי, אז אני רק אציין ואגיד שעוד העבודה שלנו אפילו מתחילה עוד קודם, בעצם זה שאנחנו עושים את המיפוי ומאתרים את החוקרים הרלוונטיים, ובגלל שאנחנו מדברים על תחום שהוא חדש, אנחנו בכלל מגיעים אל החוקרים האלה שהם לא בהכרח, לא מתעסקים בתחום הזה ולא בהכרח רואים את הקשר, ואנחנו רגע מציגים להם את התחום ומדייקים להם איך היכולות שלהם והמיומנויות שלהם והידע שלהם יכול להיות רלוונטי לתחום.
רגע, מיכל, פה סיכנת אותי. אם אתם מגיעים אליהם עוד לפני שהם פיתחו את המוצר,
נכון.
מה זה, סקירה ספרותית של עבודות שהם עשו בתחום שהם מתעסקים בו?
נכון, אז אנחנו עוברים גם על האתרים של האוניברסיטאות, אנחנו יושבים עם רשויות המחקר, עם גופי המסחור, עם מאמרים, וככה מחפשים את אותם חוקרים עם הידע והמומחיות הרלוונטיים שיכולים להיות רלוונטיים לתחום.
ואת עוסקת בתחום של ייצור מזון ממיקרואורגניזמים, את מי תחפשי?
אז אני יכולה לחפש מיקרוביולוגים, אני יכולה לחפש ממדעי המחשב שמתעסקים בביו-אינפורמטיקה, אני יכולה להתעסק, לחפש כל מיני, אפילו מהנדסת מכונות של סנסורים חדשים שישפרו את תהליך הייצור.
אתם צריכים להפעיל חיישנים מאוד מדויקים, ונדמה לי שבכל נקודה בתהליך הייצור, או בתהליך המחקר והפיתוח וזה, יש חיישן קצת יותר רגיש, נכון?
נכון.
מה יש לו בקצה? מה הוא רואה? מה הוא אמור לראות?
אז הפוקוס של GFI הוא מאוד מאוד ברור. אנחנו מחפשים את אותם רעיונות שבעצם ישפרו בהסתכלות שלנו על המוצר הסופי, כשברור לנו שהחוקר ספציפית לא מייצר עכשיו איזשהו מוצר סופי כזה או אחר, אלא מספק עוד חתיכה לפאזל, אבל בראייה למוצר הסופי, כשאנחנו בודקים אם זה משפר את הטקסטורה, אם את הטעם, את היכולת ייצור, גם בסקאלה, גם מבחינת עלויות, אלה, זה הפוקוס שלנו, אם מביא איזשהו ידע חדש שיכול לקדם את כלל התעשייה. שמתעסקת פה.
יש המון מוצרים מהסוג הזה, לפחות באופן אישי, שוחחתי עם הרבה מאוד חוקרים שפיתחו מוצרים בתחום הזה, אבל נדמה לי שאתם הולכים יותר לכיוון החדשני, זאת אומרת, אוקיי, פיתחו בשר מצמחים, סבבה, הצליחו להביא את הפרה בצורתה, איך נקרא לזה, הקדומה, כלומר, הצמחית לצלחת, מה, איזה מוצרים באים להראות לכם?
אז שוב, כשאנחנו עובדים עם חוקרים, הם לא באים להראות לנו מוצרים, אלא יכולת, ידע מדעי, טכנולוגי, שיכול לשפר את היכולת ייצור של אותם מוצרים.
כלומר,
זה יכול להיות ידע לחומר גלם מסוים, אם זה מיקרואורגניזמים או צמחים לצורך העניין, יכולת הפקה ומיצוי, זה יכול להיות מולקולה חדשה שהם עובדים עליה, שבכלל בתחום אחר, אבל יכולה להיות רלוונטיים, שינויים כאלה ואחרים לתחום.
אוקיי, כלומר, שדה המחקר שאתם מסתובבים בתוכו, הוא בעצם מאגר החוקרים בישראל, בעולם?
אז אנחנו פה בישראל מתמקדים בחוקרים בישראל, אבל אנחנו בעצם ארגון גלובלי, ויש לנו מאגר חוקרים עולמי.
כלומר, אני מניח שאתם יכולים גם לייצר שיתופי פעולה.
בוודאי,
אני רוצה אבל, אחרי הרכבנו את שדה המחקר וגילינו שהוא בני אדם עם יכולות מרשימות. שאלת המחקר, כי בכל מקום יש לך שאלה אחרת, אבל אני חושב שאני לא אתאה אם אני אגיד שבצורה כלשהי יש שאלה שהיא, יש איזושהי שאלה שהיא תופסת לגבי כולם. מה היא מבחינתך?
נכון, אז ההסתכלות שלנו היא קצת שונה מחוקרים שנמצאים באקדמיה ובמחקר.
אבל זה עדיין מחקר.
נכון, אבל כשאני בוחנת מחקר, אני בעצם שואלת את עצמי בסוף, אוקיי, עם איזה ידע אני צפויה לסיים עם המחקר הזה? גם אם אני אקבל את התשובה שלילית, איזה ידע, איזה תוספת שתוכל לקדם את כלל התעשייה, אני מקבלת פה בסופו של דבר.
אוקיי, וזה בעצם, את אומרת, אני הולכת להיות בכל הצניעות נביאה. כי אני צריכה לדעת, אחרי שדחפתי את הסנסורים שלי עם האצבעות או עם הרגישות שלי, להגיד, הדבר הזה יצליח, הדבר הזה פחות.
אז זה פחות בהקשר הזה, כשאנחנו עובדים על מימון מחקר לצורך העניין, אז אני לא הולכת להיות נביאה, אני באמת לא יודעת אם מחקר יצליח או לא. מתחילים מחקר, לא בדיוק יודעים איפה הוא מסתיים. אבל אני כן יכולה לדעת מה בעצם אותם objectives, מטרות שיש לי במחקר, מה בסופו של דבר, איזה מידע, ידע אני אקבל בסופו של דבר מהמחקר הזה. גם אם הוא לא עבד, אני אקבל איזשהו ידע שיקדם את כלל התעשייה, ואני אדע, אוקיי, אז המיקרואורגניזם הזה לצורך העניין לא מתאים ל-X, Y ו-Z.
אוקיי, אני אלך איתך בדרך הקלה, אוקיי? בואי ניקח טסט קייס. כלומר, מקרה בוחן, המוצר האחרון שהגיע כבר לשלב, נניח, לשלב יישומי. כלומר, לשלב, עבר את שלבי הפיתוח, עכשיו הוא כבר או שבמפעל או שמחפש. מה זה היה?
אז תחום הפרמנטציה באקדמיה הוא עוד בשלבי, יש שם עבודה. אני אתן לך דוגמה של חוקר, לדוגמה מאוניברסיטת תל אביב, שהוא בעצם איש מחשבים בי-אינפורמטיקאי, שבעצם העבודה שלו היא בעצם להתאים ולעשות את, ה, אופטימיזציה של חלבוני חלב לצורך העניין. אז העבודה שלו בכלל על מחשב, איך אני מייצר אותם בצורה הכי יעילה, שזה אחר כך עובר למפעל לצורך העניין, או למעבדה הרטובה.
רגע, מיכל, אנחנו עוד באוניברסיטה. איך ידעתם על החוקר? הוא בא אליכם, הוא הכיר אתכם, או שאתם הכרתם אותו, או דרך הנהלת האוניברסיטה, מאיפה זה מגיע?
גם וגם. זה גם העבודה שלנו מול, כמו שאמרתי, רשויות המחקר, עם חוקרים ספציפיים, חלקם מגיעים אלינו, עם חוקרים פעילים אחרים שאנחנו שואלים מי רלוונטי וכו'.
כי פה באה שאלה מאוד מאוד ספציפית. מה הדליק אותך?
אז נקודת המבט של מה שאנחנו עושים פה ב-GFI, בעצם לייצר אלטרנטיבה למוצרים שמגיעים מבעלי החיים.
אוקיי, וראיתם
ואם אני יכולה לייצר בעצם את אותם חלבוני חלב, שמגיעים מהפרה, אבל בלי צורך בפרה בעצם, בזה שאני מייצרת אותם במערכת אחרת, מדהים.
סבבה. ומכאן, באים אל החוקר, הוא בא אליכם, יש מין מפגש כזה, אני מניח, נכון? מפגש השקה. מה מבקשים ממנו?
אנחנו לא מבקשים כלום. אנחנו בעצם מציעים את עזרתנו ותמיכתנו המדעית, העסקית, אם הוא מעוניין למסחר.
תראי, אני מנחש שזה לא חממה טכנולוגית. בסופו של דבר, אתם גם צריכים להישען על הידע שלו. יש לך נניח מוצר, בנקודה הזאת, היה לך איזשהו מוצר קצה שחשבת עליו או שראית אותו בעיני רוחך, שיכול להתפתח מהחיבור הזה של נתונים?
אני חושבת שבמקרה הזה היה לו מאוד ברור לאן הוא הולך.
והוא כבר שם?
כן, יש להם חברה, Imagendary.
Imagendary.
נכון.
הם כבר מייצרים חלב?
הם עובדים על המחקר והפיתוח, כן.
באיזה שלב?
הם עדיין בשלב המעבדתי, אבל מתקדמים.
והם אמורים במהלך התהליך הזה להציג לכם מין פרוטוקול שמתפתח כל הזמן, או
הם
איך?
הם לא צריכים להציג לנו שום דבר. אנחנו בעצם גוף מסייע לצורך העניין. הם יכולים לבוא אלינו להתייעץ.
אני מנסה להבין את התהליך של הסיוע שלכם. מה אתם נותנים להם? חוץ ממרחב מחייה, אבל מה עוד?
אז אנחנו נותנים להם את הידע המדעי. בעצם אנחנו כארגון, כ-GFI, רגע אם נעלה ברמה, אז בהסתכלות, אז אנחנו מוצאים כל הזמן מאמרים מדעיים ותוכות מדעיים שסוקרים את אותם צברי בקבוק. איפה עדיין אין מענה לאותם אתגרים טכנולוגיים ומדעיים? אז בעצם נותן להם הכוונה על מה הם צריכים לשים לב, איפה הפוקוס. אנחנו ממפים את השוק.
אוקיי, רגע, אבל מתוך אותם צברי בקבוק, זה מגיע מתוך איזושהי הכרה של איזשהו שוק, או מתוך הכרה של מוצר בריאותי מסוים, כלומר, מוצר שעומד בתקני בריאות מסוימים, או בתקני טעם והרכב מסוים, או שתתפרע.
לא, יש לה, כשאנחנו בתחום הזה, אנחנו בעצם יודעים למה אנחנו מכוונים. אנחנו מכוונים לחלב, לצורך העניין.
ברור.
זאת אומרת, אז יש לנו איזה סטנדרטים שאנחנו רוצים לעמוד בהם, מבחינת ערכים תזונתיים, מבחינת טעם, מבחינת נראות וכו'.
הנה, את רואה.
יש להם למה לשאוף, כמובן.
אוקיי. ואז מבקשים מהם לדייק משהו, מבקשים מהם לשנות, או איך שם זה מתנהל בהמשך, כאילו?
אז שוב, אז אנחנו עקרונית לא מבקשים כלום, אלא מציעים מהידע, גם ההסתכלות המקומית וגם ההסתכלות הגלובלית, העולמית, מספקים את הידע הרלוונטי בשבילהם שהם יוכלו להתקדם, ועוזרים להם, אם זה מבחינה מדעית או מבחינה עסקית וכן הלאה.
את עובדת בצורה כזאת שאת יודעת כל הזמן איך הוא מתפתח? כי מה שאני רוצה...
בהקשר של החוקר הזה לא. אני יכולה לתת לך דוגמה של חוקר אחר.
אוקיי. כי אני רוצה לדעת איפה ואיך נראה הסיוע שלך כמיכל, כדוקטור מיכל הלפר.
אז אני יכולה לתת לך איזושהי דוגמה של חוקר אחר, שאנחנו כבר באינטראקציה איתו כמה זמן, ובהתחלה באמת ישבנו איתו על הרעיון באופן כללי, לאן הוא חושב לקחת את זה, נתנו לו את האינפוט שלנו, לאן לדעתנו כדאי לקחת את זה, בהתאם לידע שלנו.
את רואה פה את המבט שלי, הממזרי הזה שאומר, לאן הוא רוצה לקחת את זה?
לא, את הכל אני יכולה לספר.
אבל כיוון כללי, בשר...
לא, חלב.
חלב, אוקיי.
גם חלב, בהקשרים אחרים.
מיכל, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בואי נמשיך. ואז אמרתם לו, רגע, יש לנו עוד אחד כבר, או שהתקדמתי יחד איתו גם כן.
הפוקוס שלו היה אחר לגמרי מדברים שאחרים עושים.
אוקיי.
ועזרנו לו לדייק. לדייק, לדייק, למצוא אולי שיתופי פעולה עם התעשייה, למצוא שיתופי פעולה עם חוקרים אחרים, להציע לו כל מיני אופציות למימון המחקר שלו.
ספרי לי על הדרך שלך שבה סייעת לו כביוקימאית.
זה גם ההסתכלות של, של מה, מהידע שלנו, מהשיחות שלנו עם התעשייה, מה חסר שם, מה הם מחפשים מצד אחד. מצד שני, היכולות של אותו חוקר ומה, לאן הוא חשב לקחת את זה, ולעשות את החיבור הזה שיתאים בעצם לשני הצדדים, כדי שבאמת יקדם בסופו של דבר את התחום שלנו. זאת ההסתכלות שלנו,
כמובן. זאת הראייה שלך, זה קצת, את יודעת, זה קצת נותן לזה גוון כלכלי וגוון מעשי ביוקימי, אבל היית צריכה ממש להגיד לו, תשמע, אולי תעשה פורמולה קצת שונה או משהו כזה?
אז אנחנו מייעצים. אנחנו מייעצים, ואנחנו גם בקשר עם חברות המסחור לצורך העניין, בעזרה של למי כדאי לחבר את זה, מי בתעשייה יכול להיות רלוונטי.
במצב כזה יכולים גם לעשות קבוצת מיקוד לטעמים, לריחות, לדברים כאלה?
כן, זה כבר אבל בשלבים... מתקדמים יותר, שבאמת יש לך ככה את המוצר ו...
ואיפה עומד המוצר הזה?
פה זה ממש בשלבים ראשונים באקדמיה עדיין.
כן?
ממש. אני חושבת שבאקדמיה יש המון ידע רלוונטי, מומחיות ורעיונות מאוד מעניינים, שכן צריך לדעת לנתב אותם, שוב, אנחנו למקומות שלנו, והעבודה של גופי המסחור שם עושים עבודה ממש טובה כדי למסחר את אותם רעיונות, ואנחנו, אני מאמינה שאנחנו בדרך לראות עוד חברות שיוצאות מהאקדמיה, שהמחקר שלהם מבוסס באקדמיה.
את רוצה שאני אשאל אותך בתור שאלה האחרונה על החזון שלך? אני רואה שכן. עולם שמתקיים, עולם שמקיים את עצמו כמשק סגור מחומרים שהם לא באים מהחי או מהצומח, זה הרי בעייתי מאוד.
אני הייתי רוצה לראות אנשים שחושבים ולוקחים בחשבון על מה שמכניסים לפה. וכמובן שאם תהיה להם את האלטרנטיבה לבחור, אז גם יהיה להם יותר קל לעשות את זה.
דוקטור מיכל אלפר, תשמעי, אני עוד הייתי יושב פה הרבה זמן, אבל לצערי כבר חרגנו הרבה, ואנחנו איכשהו נצטרך להתגבר על זה. בכל מקרה, תודה רבה לך.
תודה לך.
ירדנו לרוחם, לשתות בחית של צהריים, במרכז המסחרי המאובק. התענוג מתחיל, בהליכה איטית שכולה מדודה כמו טורבו מאופק. השרירים החבודים מהנסיעה הארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף, מסתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוח שמצליף אבק וחום על הפרצוף. היי היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר ולב מדבר. היי היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר ולב מדבר. העיירה עושה את עצמה מתנמנמת, אותנו זה אפילו לא מצחיק, חוצים ברחבה בכמו חגיגיות סמויה, עוזבים לשמש את העיר, צרור נגישות טמבור עוצר אותנו כאחד, נגמר וחצי מהצל, עומדים בשמש לא נין לא זיע מחכים, נגמר וחצי מהצל. היי היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר במדבר. היי היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר במדבר. שמש ופשר באוזנו ממלא תיאות תיאות הגרי קופרים האלה, קלינט איסטווין דמיקולו, יאנו בזים לשרב. הגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכם מתרבות המערב. היי היי, משהו קר בלב מדבר. היי היי, כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. נימה וחצי מהצל אנחנו סובבים ונעים באיטיות מרבית, חוצים שקולים הרחבה של המרכז המסחרי המאובק ונכנסים אל המכונית.
שלום לסטס חורושבסקי מחברת בלו ויין, חברת תוכנה, חברת הגנה, מה זה? שלום לך קודם כל.
שלום רמי.
תראה, בלו ויין, מה זה בעצם?
אז זהו, אנחנו חברת פינטק, שזה חברת טכנולוגיה בתחום הפיננסי, ובעצם אנחנו בנק דיגיטלי בענן שמשרת עסקים קטנים ובינוניים, בעיקר בארצות הברית, ומספק להם את הפתרון בנקאי שמותאם ספציפית לצרכים שלהם.
תכף נדבר על זה, קודם כל, מה התפקיד שלך בחברה?
אז אני דאטה סיינטיסט, שזה בעברית מדע נתונים, וזה מקצוע יחסית חדש, בוא נגיד ככה שה...
משום שצריך לשמור עליהם, כלומר לפתח דרכים להגן על הנתונים.
גם להגן על הנתונים ולהגן על העסק עצמו, אבל גם להשיג תובנות עסקיות מהנתונים, מהמון נתונים שאנחנו אוספים, נתונים של הלקוחות.
רגע, כשאתה אומר לי תובנות עסקיות, זה אומר תובנות כדי להגדלת רווח, או תובנות להגדלת הביטחון של הלקוחות שלך?
אגם וגם. אז אנחנו היום, חשבתי שאנחנו נדבר ספציפית על הונאות ברשת, על הונאות פיננסיות.
על זה נדבר, אם כי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה הג'וסי. זה מה שמעניין את המאזינים בדרך כלל. הונאות ברשת או בניסיונות לפרוץ לחשבונות של לקוחות?
אז יש סוגים שונים באמת של הונאות, ואם אנחנו נעבור על כולם, יש עשרות, אז...
איך צמצמת אותן?
כן, אנחנו נדבר אולי על כמה, כן.
לא, אז... אני אומר איך צמצמת אותן לעשות, לדעתי יש כמה מיליונים, אבל בסדר.
לא, אני מדבר על הסוגים של, כן.
אה, אוקיי.
הסוגים יש באמת עשרות, ויש כאלה שהם יותר מעניינים, וכאלה שקצת פחות.
אוקיי.
אבל דברים שאולי כולם יתחברו אליהם, זה למשל הונאות בכרטיסי אשראי.
כן.
כן, הכרטיסי אשראי, היום זה הכלי שלנו לשלם ברשת, ולשלם גם באופן פיזי. מאוד קל להשיג מספרים של הכרטיסים ולהשתמש בהם
okay.
בצורה לא תקנית ולגרום להפסדים גם לחברה וגם לאותו לקוח.
תראה, כשאתה מדבר על כרטיס, זה בדרך כלל, זה ברוב המקרים של אדם פרטי, כי חברה יש לו תהליך אחרת של העברת מטבע ממקום למקום.
גם וגם, כן. Okay. אבל אנחנו מספקים ללקוחות שלנו, שזה עסקים קטנים, זה יכול להיות בן אדם אחד, כן. Mm-hmm. אז אנחנו מספקים להם גם כרטיסי אשראי, mm-hmm. שהם יכולים להשתמש בהם, גם להזמנות אצל ספקים, וגם לשלם הוצאות כאלה או אחרות. וגם על, 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 על הערוץ הזה אנחנו צריכים להגן במובן מסוים.
אז יש לי משהו לשאול לך, אבל לפני כן, כלומר יש לי הרבה שאלות, אבל לפני כן, זה פחות או יותר רקע המחקרים שאתם עושים, כי אתם בעצם, אני מניח שאתם עושים כמעט מחקר על כל לקוח שמתחבר לבנק לאיזושהי צורה, יש לקוחות שגרתיים שהם טובים וזה, אבל יש גם כאלה שמנסים, ואתה יודע, דרך הבנק צריכה להיכנס לכל מיני מקומות אחרים. מה שאני רוצה לשאול זה, כשאתה הופך להיות באיזושהי צורה מסוימת, סוג של חברת אשראי בעצם, אתה יכול לראות דרך הנתיבים שלך שאתה מפתח, גם איך פועלים אותם פצחנים שמנסים לפרוץ לכרטיסי אשראי ולייצר, ומזה לייצר את מערכת ההגנה?
כמובן, אנחנו חוקרים את מקרי הפרוד בפועל שאנחנו רואים במערכות שלנו. Mm-hmm. כלומר, יש מקרים בהם הלקוח הוא לא עסק שקיים בפועל, okay. אלא איזושהי חברת קש.
זה שמנסה תחת... להיכנס.
כן, בדיוק, שמנסה לפתוח חשבון אצלנו, mm-hmm. וחשבון הזה הוא בעצם יהיה חשבון רדום תקופה מסוימת, mm-hmm. והולכים להשתמש בו אחר כך בשביל לעשות איזשהו קש אאוט, כן, מישהו יפקיד, לדוגמה, צ'ק, שהוא צ'ק מזויף, יקבל את הכספים וינסה להוציא אותם כמה שיותר מהר מהחשבון, mm-hmm. מקרה מסוים. יש מקרים של גנבת זהויות, okay. כלומר, אותו פרוצטר, הוא משיג את המסמכים ומשיג את כל הפרטים של העסק האמיתי, okay. שבכלל לא מודע בעצם לזה שפותחים חשבון אצלנו בשמו, ועל הנייר כל הפרטים שלו תקינים, דירוג האשראי שלו תקין.
זאת אומרת, אם אני מנסה לחפש שאלת מחקר שהיא מאוד, בוא נגיד, מאוד היקפית, או כזאת שמתייחסת להכל, זה האם הלקוח שמנסה עכשיו להיכנס, חדש נתחיל, הוא לקוח שאני יכול לבטוח בו.
בדיוק, בדיוק. אז אנחנו מנסים לענות על השאלה הזאת, ויש פה גם את ההיבטים של אנחנו מנסים למזער את ההפסדים שלנו, וגם היבטים חברתיים מסוימים. כן, כלומר, אותו עסק שבכלל לא מודע לעובדה שמישהו מנסה לפתוח חשבון בשמו, אז אנחנו מנסים למנוע את זה.
לא, זה גם יכול להיות עסק חדש.
לחלוטין, זה יכול להיות עסק חדש, ולכן המודלים שאנחנו בונים, אנחנו מנסים שהם יגרמו לכמה שיותר false positives נמוכים. כלומר, אנחנו לא רוצים לחסום באמת עסקים חדשים, ויחד עם זה אנחנו מנסים למנוע כמה שיותר את המקרים בהם השימוש במערכת שלנו הוא לא תקין.
אם אני מסתכל על שדה המחקר, אז הוא כל הזמן מתחדש. כלומר, זה שדה שכל הזמן באים אליו לקוחות חדשים, ואז למעשה אתה צריך לייצר, כלומר, להתייחס לכל לקוח כשדה מחקר בפני עצמו, ולבדוק מה, את הנתונים שלו במידע הגלוי, או יש לך גם אפשרות להסתכל גם במידע שהוא לא גלוי, כלומר שהוא מנסים להסתיר אותו.
כן, כמובן. אז קודם כל, באמת, חלק מהמידע שאנחנו מקבלים, מהלקוחות זה משהו שהם נדרשים להביא לנו. הם צריכים לחבר אותנו לחשבונות בנק שלהם, אנחנו צריכים לראות את המדדים הפיננסיים שלהם או דברים כאלה. אבל אנחנו גם במקביל עושים סוג של מחקר on the background, כן, בצד, שבודק למשל כמה פעילות רשת יש לעסק הזה. כן, כמה, לא יודע מה, איך נראה איך נראה אתר האינטרנט שלו, איך נראה הפעילות
החברתיות,
או
איך נראה היומיום שלו למעשה.
סוג של, כן, בדיוק.
ואז לפתח את הכלי הזה, או בוא נגיד להשמיש עליו את כלי ההגנה. לעשות אותו פעם אחת לטובתו, אבל פעם אחת כאילו שהוא מגן על שאר הלקוחות מפני אותו אחד שבתור התחלה אני מניח שהוא, איך אומרים, חשוד פוטנציאלי.
כן, כמובן, אז זהו, אז אנחנו מנסים עוד פעם לא להגיע לשלב של האנשה ולספוג את ההונאה עצמה, אלא למנוע אותה מתחילה.
איפה זה נמצא? זה בשרת של הלקוח או בשרת שלכם?
כל זה נמצא אצלנו, אנחנו מעין בנק דיגיטלי שיושב בענן, אז כל המידע של הלקוחות...
לא המידע, אותה מערכת שנועדה למנוע את ההונאה, למנוע ההונאות.
אז הכל זה יושב אצלנו.
יושב אצלכם?
כן.
וכל הלקוחות עוברים דרך אותה מערכת?
יותר מזה שכל הלקוחות עוברים, כל טרנזקציה של הלקוחות האלה עוברת דרכנו.
כן, ברור, זאת אומרת, כל מה שעובר בצינור של כל לקוח... אני לא רוצה לשאול מספר לקוחות, כי זה בדרך כלל מידע חסוי.
כן, אני לא אוכל לענות.
אבל מה המערכת הזאת מחפשת?
היא מחפשת דברים לא שגרתיים בדרך כלל. היא מחפשת, למשל ברישום לשירות שלנו, לפתיחת חשבון, היא מחפשת למשל, האם המסמכים לא זויפו?
ואז... איך אתה יכול לראות דבר כזה?
אז בדיוק, פה בא התפקיד של מדע נתונים, כן? אז הרבה פעמים, נניח אם מדובר בפורצטר, אז יש לו חלק מהמסמכים של עסק אחד, שהוא הצליח להשיג בדרך כלשהי, חלק מהמסמכים מעסק אחר, והוא מנסה ליצור מעין פורטפוליו אחיד.
כלומר,
אז הוא נכנס למסמכים, הוא מנסה לזייף חלק מהערכים בתוך המסמך, למשל, מספר חטפי, כן?
כן.
של החברה ש... יהיה כתוב בפונט אחר או דברים מהסוג הזה.
עכשיו רגע, זה צילומי או שאתה מתייחס למסמכים דיגיטליים?
אז אנחנו מקבלים גם מסמכים דיגיטליים וגם צילומי. כן, אין שום בעיה, אנחנו עובדים בארצות הברית, במדינות שונות. יש פורמטים שונים של מסמכים. אז אנחנו מחפשים גם במסמכים הדיגיטליים וגם מסמכים שהם מסמכים סרוקים.
כלומר, אתה יכול לזהות די מהר מסמך מזויף?
כן, כן, בחלק מהמקרים אנחנו ממש רואים שמספר חטפי כתוב בפונט אחר. כלומר, על מה הפרוצטר בונה? הוא בונה על זה שלבנק הדיגיטלי כמונו, או כמו איזשהו פינטק אחר, אין באמת יכולת לעבור על הכל.
אוקיי.
בצורה, על ידי בן אדם, כן, בצורה ויזואלית. אין סניפים, אין הגעה למקומות האלה. ולכן הוא בונה הרבה פעמים על זה שהבדיקה היא בדיקה רק ברמה של תקינות הנתונים. כלומר, סורקים את המסמך, מוצאים משם את המידע הרלוונטי, ובודקים האם המידע הזה הוא אכן תקין.
סטס, בוא נהיה רגע בלשים. בסדר? הרי, זה מה שאתם עושים.
נכון,
בדיוק. אז בוא, תקח אותי לסיירת שלכם, ותספר לי רגע, תיקח מקרה בוחן, איזה שאתה רוצה, ותספר לי מה עורר את החשד של המכונה. זאת אומרת, זה שאתה אומר לי, פונט לא, זה, אוקיי, אפשר, נניח על זה, אפשר עוד להתגבר. אבל מה עורר קח מקרה שתרצה, תן לי איזה שם של מישהו של משהו שאתה רוצה שנבחן אותו. קדימה, נו.
אני יכול להביא דוגמה, למשל, איפה שאנחנו משתמשים במודלים של ראייה ממוחשבת.
אוקיי, איפה?
נניח יש עסק שפתח את החשבון אצלנו,
אוקיי.
ועכשיו הוא מנסה להפקיד צ'ק. היום לא צריך להגיע לסניף, ברוב המקומות אפשר לצלם אותו בנייד, ולשלוח.
אוקיי, אז אתה מקבל מהעסק הזה קובץ מסמכים.
אני מקבל ממנו תמונה של צ'ק.
אוקיי, כן, נכון.
ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם זה. האם אנחנו מחכים 3 ימי עסקים לפני שאנחנו מפקידים את הכסף בחשבון של הלקוח?
כי ככה כתוב בתקנות.
נכון, אבל אנחנו חיים בתרבות של אינסטנט,
כן?
הציפייה של העסקים, הציפייה של אנשים היום, זה לקבל שירות מיידי.
כן, נפקדתי 1,000, אני רוצה שהלקוח יקבל אותם.
באופן מיידי, כן, אני עכשיו צילמתי את הצ'ק, אני רוצה לראות את הכסף אצלי בחשבון. הדיפרנציאטור של העסקים הטובים, הם אלה שמצליחים להגיע ולקבל החלטות בריל טיים, ולהפקיד את הכסף בחשבון של הלקוח.
אבל אתה פה צריך לעשות סדרת בדיקות שהצ'ק הזה אכן אמין.
נכון, בדיוק.
ממה אתה מתחיל?
בדיוק. אז היום יש מודלים שמאפשרים לנו לחפש בתמונה עצמה.
יאללה, איך אתה מנסה להתחמק? זה אני בלש, אתה יודע. סיכמנו שאתה מצרף אותי רגע לסייר אצלך.
נכון.
מה אתה מחפש? עזוב המודל, המודל יודע למצוא, אני יודע.
לא, המודל צריך שאנחנו נאמן אותו לחפש דברים ספציפיים על הצ'ק.
כמו מה?
כמו למשל תיקונים.
אוקיי.
אתה רואה עוד אפס שנוסף לסכום.
כן.
אתה רואה שיש תיקונים במבנה של מי כתב את הצ'ק. מחיקות, דברים מהסוג הזה, שצ'ק עצמו נראה לא כמשהו תקין.
אוקיי.
קרוע בצדדים או דברים מהסוג הזה. זה הדברים שאנחנו מחפשים.
אוקיי.
עכשיו, אם הכל נראה בסדר, אנחנו לוקחים את הסיכון הזה על עצמנו ומפקידים כסף בחשבון של הלקוח.
מהשאי שלכם.
כן, בדיוק.
אוקיי.
למה? כי הסיכון הזה הוא בעצם עלינו. יכול להיות שבעוד 3 ימים נגלה שהחשבון הזה לא קיים. כן, זה צ'ק נניח מ-Chase או מבנק אוף אמריקה. אז יש פה סיכון שאנחנו גם לוקחים על עצמנו.
אוקיי.
אבל אם אנחנו לא בטוחים, אז אנחנו יכולים לקחת את הצ'ק הזה ולהעביר אותו בעצם למניואל הריוויו. כן, לאותו בן אדם שיסתכל על זה ויקבל את ההחלטה שהיא יותר מושכלת, רק שאנחנו מנסים לחסוך לו המון המון עבודה בשלב ההתחלתי.
אז זהו, כמה באחוזים בערך אתה יכול להגיד אם זה... נניח, מסך כל הדברים שעוברים אליכם, זה 1%, 2%, 3%, הולך לבדיקה ידנית, נקרא לזה.
אז אנחנו מגיעים לאחוזי אוטומציה מאוד גבוהים. שוב פעם, זה לא רק אנחנו, כן? יש עוד המון בדיקות שרצות ברקע.
בוא תפרסם את עצמך, כמה אחוזי דיוק יש אצלך, 80, 90?
אנחנו מגיעים לדיוקים מאוד מאוד טובים. נניח, מכל הצ'קים שאנחנו מסמנים כבעייתיים, 50% הם אכן בעייתיים.
אוקיי.
וזו כמות יחסית קטנה שמגיעה לבדיקה ידנית.
והם סך הכל מכלל הצ'קים שמגיעים אליכם?
זהו, אז אחוז קטן מכל אלה שמגיעים אלינו, אנחנו באמת מסמנים אותם כבעייתיים.
אני רוצה שתספר לי על הונאת הרשת הכי מתוחכמת שנתקלת בה.
שאלה מצוינת. יש תחרות קשה. אני יכול לדבר באופן כללי אולי באמת על הסוגים ולא...
תראה, יש כמו שאמרת גניבת זהות, יש גניבת פרטים של כרטיסי אשראי, מה עוד יש?
יש דברים שקשורים באמת למשהו שנקרא מיול אקאונטס.
כלומר?
כלומר זה אנשים שהתעשיית הפרוד מחפשת אותם ספציפית ואומרת אתם תלכו ותפתחו עכשיו חברה על שמכם. ואנחנו נפעיל אתכם במידת הצורך.
כלומר, מה שנקרא קופים או חיילים.
בדיוק, בדיוק, זה נקרא מיול, כן? כמו פרד. חמור, או פרד בדיוק. כן. בזה, שהמטרה שלו היא בעצם רק להיות קונטקט פוינט מסוים, שאושר להפעיל אותו במידת הצורך, שהוא בעצם זה שמוציא את הכסף מהחשבון.
אתה שמת לב שאתה פה שמת מונח חדש על השולחן.
מה?
כי אנחנו מכירים את החיילים מארגוני פשיעה גשמיים, כלומר מוכרים, דבר איתי עליהם, אני די מכיר אותם. אבל עכשיו אמרת, לא, זה לא רק שם, הם גם ברשת.
נכון, כמובן, הם לא רק ברשת, הם אנשים פיזיים, שהם אנשים שמגיעים לקשיים כלכליים, ומחפשים אותם ומנצלים אותם להיות אותם חיילים שהמטרה שלהם בסופו של דבר רק לעשות, להוציא כסף מהחשבון, להפקיד דברים, להיות חלק, להיות בורק קטן בתוך מערכת הלבנת און כזאת או אחרת. התעשייה הזאת היא הרבה פעמים מנסה לתאר את עצמה. מנסה לתאר את עצמה כתעשייה של רובין הודים כזאת, כן? תעשיית פרעות. בסוף גונבים מעשירים או דברים כאלה, אבל היא לא. היא הרבה פעמים מנצלת באמת את החלש. היא מנצלת או מייצרת המון קשיים לעסקים שהיא גונבת את הזהויות של בעלי עסקים. בשביל לקחת הלוואות, לפגוע בדירוג האשראי שלהם, במובן מסוים. אז גם כשרוב הכסף באמת במערכות האלה הוא כסף מבוטח, וההפסדים הם לא על ידי, הם לא נספגים על ידי עסקים, אלא על ידי גופים קצת יותר גדולים, אבל בפועל זה מייצר המון 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 קשיים לאותם עסקים שבסך הכל מנסים לקבל שירות מסוים או להשתמש במוצר מסוים ביום יום.
אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה אחרונה, בסדר, כי אנחנו כבר על הקצה. כמה היום לקוח חדש או ותיק, ואל תסתכל רק על החברה, רק על בלו ויין, אלא גם באופן כוללני, כמה היום לקוח יכול להגיד שהכסף שלו נמצא במקום מובטח?
אני חושב שלרוב כן. הרוב המכריע של לקוחות שלנו לא חווה את הבעיות.
לא רק לקוחות שלכם, באופן כללי.
אני חושב שגם באופן כללי, כן.
תארי, מכיר את העולם הזה.
כן, 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 בדיוק. התעשיית הפרוד היא מגלגלת באמת מיליארדים. אבל רוב הטראפיק ברשת הוא טראפיק מובטח. רוב הלקוחות לא רואים את הקשיים האלה, וגם לא רואים את הקשיים האלה מהצד השני. כלומר, הם לא מרגישים שמגבילים אותם במובן מסוים. כן, לא חוסמים להם כרטיסי אשראי ברכישות.
כלומר, שהם יכולים ללכת לישון בשקט.
במובן מסוים, כן.
סטס חורשובסקי, תשמע, אני יכול לשבת פה איתך שעות, אבל לצערי, הזמן שלנו נגמר, אני אלה להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה, רמי.
אלו דברנו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@glatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיין עם אורחים. ומה בפרק הבא? פיתוח ענף לימודי הנדסה ייעודי לחשמל רכבות.
אנחנו במדינת ישראל נמצאים בעידן, למעשה בהזדמנות שאנחנו יכולים ליישם למעשה את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לחשמול הרכבות.
וירוס או חיידק, איך מבדילים ביניהם מהר מהר?
אז אנחנו באמת עוזרים לרופא, אנחנו כרגע לא עוזרים, עדיין הרופא הוא זה שצריך לתת את האנטיביוטיקה או לא לתת את האנטיביוטיקה, הוא מקבל מספר בין 0 ל-100 בתוצאה של הבדיקה שלנו, 0 זה אומר שזה וירוס או זיהום אחר שלא דורש אנטיביוטיקה, 100 זה אומר חיידק או גם חיידק וגם וירוס, יש הרבה פעמים שהם באים ביחד, אבל עדיין בשלבים האלה צריך לתת אנטיביוטיקה.
לעזור להורים בשגרת חיים עם ילדים הסובלים מבעיות קשב וריכוז.
כל הורה רוצה להגדיר הצלחה אצל ילד בצורה שונה. יש הורה שמתייחס למה שהמורה אומר כדבר שמבחינתו עכשיו הוא חייב להשתיק, כי הפידבק מהבית ספר זה משהו שהוא לא יודע להתמודד איתו וזה מעסיק אותו. יש הורה שהעניין החברתי של הילד מעסיק אותו מאוד ומפריע לו. יש הורה שמה שמציק לו בכלל זה הריליישנשיפ, היחסים עם הילדים האחרים במשפחה, או בכלל התא המשפחתי שמושפע מזה שהילד עם קשר.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.